שלום לכם, אנחנו בפרק חדש של זמן לחשוב, והיום אנחנו מארחים את דני צוקרמן ולימור רופז רצון מחברת אייפאנדס. שניכם שותפים מנהלים בחברה, ואנחנו נדבר על השקעות אלטרנטיביות ועל השקעות בכלל. ואנחנו בסופה של 2023, שהייתה שנה מאתגרת, אז השיחה שלנו הולכת להיות סופר מעניינת. אז עוד ומתחילים.
זמן לחשוב, הפודקאסט של גופמן קריאייטיב, על השראה ומציאות.
היי דני ולימור, מה שלומכם?
אהלן.
היי, תודה, טוב.
אופטימיים?
יחסית. אופטימיים, אני תמיד אופטימי.
דני תמיד אופטימי, אני קצת פחות, בטח בימים האלה, אבל דני סוחף אותי, בסדר.
אבל בעולם ההשקעות אנחנו צריכים להיות פסימיים.
לא, בעולם ההשקעות אנחנו צריכים להיות אופטימיים. צריך להיות אופטימיים שקולים.
אבל אם אנחנו אופטימיים, אנחנו מאבדים את הזהירות שלנו.
אז לכן אמרת, אנחנו צריכים להיות אופטימיים, כי אחרת לא נשקיע. זאת אומרת, נקודת המוצא היא שהשוק עולה, שהכל עולה. בסופו של דבר הוא יעלה, גם אם עכשיו הוא ירד, לטווח הארוך הוא תמיד עולה, אבל תמיד צריך לזכור להיות זהירים.
אצלנו יש לנו את המשולש האולטימטיבי, חנוך אצלנו מנהל את המחקר, אז אנחנו תמיד אומרים שהוא הפסימי, אני האופטימי, ולימור היא מפוקחת. אז יש את הכל.
מעניין. 2023 המשולש עבד?
קודם כל, הוא עובד כל הזמן. כי באיזון הזה זה תמיד נוצר. אנחנו, האופטימיות, פסימיות וההתפכחות, זה בהתאם לנסיבות. התובנות משתנות, אבל המשולש הזה די נשמר. ואני חושבת שזה אחד הדברים החשובים, שזה מה שמייצר את האיזון.
זאת הייתה שנה פסיכית לגמרי.
לגמרי.
לחלוטין.
אני לא מדבר על מה שקרה בישראל, זה כאילו, אם מסתכלים על המניות האמריקאיות, אז כאילו, זה לא ברור מה שקרה שם.
כן, לנו מאוד קשה אגב להסביר את זה, ואני חייבים להגיד שאפילו אני האופטימי, לא צפיתי את זה. כן מאוד חשבנו שיש הרבה, שלא נעלם הערך מהשוק, ויש הרבה ערך בשוק, ושהרבה חברות שהיו חברות צמיחה, שאולי היו בוולואציות מנופחות, עדיין הערך שנוצר בהם הוא ערך עצום. אבל אנחנו חשבנו שהענישה הזו של השוק, של הירידה בשערים, היא כן תמשיך. ב-2023, אותי לפחות זה הפתיע ש-2023 בשוק הייתה כל כך טובה, מבחינת שוק המניות האמריקאי.
אני אגיד על זה עוד מילה, שנמצא הרבה זמן בשוק, אז כבר כמה שנים טובות שומע שהנה הנפילה הגדולה תכף מגיעה, כבר שנים, הנה הנפילה הגדולה תכף מגיעה, והיא כמעט מגיעה.
כי התזה הייתה שיושבים, שהשוק
מנופח
בכסף וכו' וכו', ובשלב שהריבית תעלה, הכל יקרוס.
ואז התחילה הנפילה הגדולה, 22 הגיעה, והנה כל מי ש חיכה מלא שנים לנפילה הגדולה, הנה היא הגיעה, ואז כולם אמרו, כן, אבל זה רק ההתחלה, 23, רק היא הרבה יותר חזק.
והגדולה
במרכאות, בדיוק, כי בסופו של דבר, בינתיים היא לא הייתה גדולה, אז עכשיו תלוי את מי אתה שואל, יש את אלה שיגידו, טוב, זה הנפנופים הקטנים לפני הנפילה הגדולה, ויש כאלה שיגידו שהנה הייתה הנפילה ה-so called גדולה, וראיתם שהיא לא כזאת גדולה, ו השוק אופטימי, וסופו של דבר, תמיד אתה בשוק אופטימי.
ואיך אנחנו מסבירים את זה בהסבר שבדיעבד?
קודם אני רוצה להגיד, השוק, ואנחנו מרגישים את זה טוב מאוד, כי אנחנו מתעסקים בעולם הלא שכיר בעיקר. אז השנה הייתה שנה טובה למניות. אני לא יודע אם לחברות הייתה כזו שנה נהדרת. הריביות עלו, אנחנו ראינו יותר ויותר חברות שיש להן קושי עם הריבית העולה. אנחנו ראינו שמבחינת גיוסי כספים בשוק הציבורי בעיקר, בשוק הפרטי דווקא הייתה איזושהי עדנה כגויס הרבה כסף בשנת 2021 ו-2020, אבל בשוק הציבורי, שוק ההנפקות לא חזר להשתולל או משהו כזה. שוק גיוסי החוב, אנחנו בקשר עם הרבה קרנות גידור שמתעסקות בחוב מאוגח, אנחנו רואים אותם היום כנשרים שהם טסים מעל הטרף שלהם, הם רואים את כל ההזדמנויות, אגב בארצות הברית בעיקר בתחום הנדלן, ששם הם רואים הרבה מאוד חבילות מאוגחות של משכנתאות, שהערך שלהם יכול לרדת ושהם יהיו במצוקה ושאפשר לקחת אותם ולקנות נכסים וחובות במחירים טובים. אז אני אומר, זה ששוק המניות רץ, זה לא תמיד אינדיקציה
שהשוק... כן, אבל שהשוק... התיאוריה אומרת שהשוק המניות מקדים את השוק הריאלי.
או מזדנב מאחוריו. כן, כי אני חושבת שבאמת, אתה צודק, זאת התיאוריה שאומרת שהשוק, הציפיות מקדימות את מה שקורה במציאות, אבל אני חושבת שבאמת אני מאוד נוטה להסכים עם דני שהציפיות המשיכו קדימה, לא בטוח שהם יקלו את המציאות. זאת אומרת, אולי נגלה שזה יזדנב, שהשוק מזדנב מאחור, דווקא המציאות מזדנבת מאחור.
תגידו, איך אתם מנתחים את שוק הנדלן בישראל ובחול? כאילו, גם שם יש המון המון סימני שאלה.
אז אני חושב שאם מסתכלים על...
אני מדבר רגע על נדלן למגורים.
נדלן למגורים. אז קודם כל אין ספק שריבית גבוהה נורא משפיעה בעינינו גם בארץ וגם בחול על הנדלן. בסוף אנחנו כולנו משלמים את המשכנתא שלנו, וברגע שהריבית עולה ובארצות הברית שהגובה המינוף הוא יותר גבוה, רואים את זה בצורה הרבה יותר מובהקת, התשלומים היותר גבוהים משפיעים, וזה משפיע על המחירים. איך זה משפיע? בסוף, על הנדלן בצורה גורפת, אנחנו חושבים שזה מאוד, כמו כל דבר בנדלן, זה מאוד אזורי ומאוד סקטוריאלי. אנחנו רואים מקומות שנחבטו בצורה, מקומות שהיה בהם עודף היצע, שנחבטו בצורה מאוד רצינית, ובמקומות שאין הרבה היצע, דווקא נכסים שלפעמים מיועדים להשכרה, הערכים של הנכסים שם עלו, או לכל הפחות לא ירדו. אז אם מסתכלים לדוגמה, סתם אם ניקח את השוק האמריקאי, ואנחנו מסתכלים על המדינות הדרומיות יותר, ואיפה שיש צמיחה מאוד גדולה וחוסרים בדירות פנויות למגורים, כמו המדינות הדרומיות, לא יודע מה, טקסס, פלורידה, והערים הגדולות בהם כמובן, יוסטון, טקסס, אז אנחנו רואים שיש מקומות שאפילו נדלן להשכרה, נדלן מסחרי להשכרה למגורים, דבר שפחות... קיים בארץ, אולי חבל, אנחנו רואים שהמחירים עוד לא ירדו בצורה כל כך דרסטית, אולי עוד ירדו, נראה מה יהיה עם הריבית, ועם היכולת של אנשים וחברות להתמודד עם חוב בריביות יותר גבוהות, אבל זה מאוד, אנחנו עדיין רואים את זה כמשהו מאוד סקטוריאלי. מקודם אולי דיברנו...
ובשוק הישראלי?
אז אני אולי אגיד מילה על השוק הישראלי. אני בדרך כלל חושבת שהשוק הישראלי צריך להסתכל עליו דרך המשקפיים של השוק העולמי, אבל הפעם לא. כי אני חושבת שמה שאנחנו עדיין עוברים, שהתחלנו בשבעה באוקטובר, עושה פה שינוי גם בשוק הנדלן, שאנחנו עוד לא יודעים לאן הוא הולך. וגם אי אפשר ללמוד, וגם קשה, ברור שהוא יושפע ממה שקורה בעולם, והוא כן מושפע מריביות, אבל הוא קודם כל יושפע מה... שינויים, הסו-קולד דמוגרפיים שיקרו פה בארץ. אנחנו לא יודעים לאן זה הולך, מה קורה בעוטף עזה, מה קורה בצפון, תהיה עלייה לארץ, תהיה ירידה מהארץ, אנחנו עוד לא, אנחנו במהלך הזה של בינתיים, אני חושבת שמה שכן אפשר לראות בינתיים, זה מין הולד, כולם בהולד ומסתכלים ומחכים לראות, אין הרבה עסקאות קנייה, אין הרבה עסקאות מחירה, אנשים מדברים, אני אעבור לפה, אני אעבור לשם, אף אחד לא עובר. אז אנחנו קצת התנתקנו כרגע ממה שקורה בעולם. לא בהכרח דווקא שינוי הריבית הם אלו שישפיעו על שוק הנדלן בישראל.
ובעולם ב-2024, בכל זאת אנחנו הולכים הולכים להורדות ריבית, ותהיה לזה נגזרת ישראלית.
גם, כן ולא. זה באמת שאלה טובה. אז בעיקרון, כמו שאתה אומר, ירידות הריבית בעולם אמורות להשפיע גם על ירידות ריבית עלינו. מצד שני, אנחנו התקציב שלנו לגמרי השתנה, אנחנו במהלך שינויים כלכליים מאוד גדולים, אנחנו לא יודעים איך זה ישפיע עלינו. אנחנו לא יודעים לאן האינפלציה תלך פה, אנחנו לא יודעים, ברור שינסו לייצב פה את הדברים, לא לייצר פה עליות ריבית גדולות מדי, יחששו להוריד ריבית יותר מדי, לאן זה ילך, אנחנו לדעתי קשה מאוד לצפות פה. אבל אם להגיד מילה, פה בדיוק המקום של התחום של השוק האלטרנטיבי. כי, והתפיסה שלנו...
רגע, אז בואו באמת נדבר. אז קודם כל, מה זה השוק האלטרנטיבי?
אלטרנטיבי זה כל מה שלא שכיר. זה בדיוק, זה ה-non-tradable market. כלומר, זה כל מה שלא שוק שכיר.
למשל?
למשל, גם נדלן פרטי, גם השקעות בחברות שהן לא סחירות, לא בניירות ערך סחירים, אפילו קניית דירה, זה השקעה אלטרנטיבית, השקעה בודדת, אבל היא השקעה אלטרנטיבית. אנחנו ב-iFunds עוסקים בקרנות אלטרנטיביות, שזה מצומצם, ואנחנו מצמצמים את התחום לא להשקעות, אלא רק לקרנות אלטרנטיביות. אז אם ניקח קרנות אלטרנטיביות, המקבילה הסחירה היא קרנות נאמנות, או אפילו ETF'ים. קרנות אלטרנטיביות זה כל המקבץ השקעות שהוא לא סחיר. המגוון הוא אינסופי. ולמה אני אומרת שפה התשובה בעצם? כי כשאתה מרגיש אי ודאות בשוק הסחיר, אז זה לא שאתה צריך לברוח מהשוק הסחיר, אתה צריך לאזן במשהו שגם ייתן לך קונטרה, שיהיה שוק לא סחיר, שתסתכל עליו בפרמטרים כלכליים תיאוריים, ולא בפרמטרים של השוק הסחיר.
וכדי שנבין קצת יותר טוב, איך עובדת הנזילות בתחום האלטרנטיבי? או איך הפרמטר הזה נשמר? כי נשמע שאנחנו מדברים על השקעות של ארוכות טווח.
אז אם בשוק הסחיר בעצם יש נזילות יומית, אז בשוק האלטרנטיבי אין נזילות יומית, אבל איך הנזילות? זה תלוי באיזה מכשיר. יש מגוון מאוד גדול של מכשירים. יש מכשירים שהם מאוד לא נזילים, אפילו לתקופות של שנים, ויש מכשירים שנזילים, ואני מדבר תמיד על קרנות. אז יש קרנות שהן קרנות סגורות, ואתה מכניס את הכסף ומוציא אותו רק אחרי כמה שנים, ויש קרנות שאתה יכול להיכנס כל חודש, לצאת כל חודש, כל רבעון, זה תלוי. הנזילות היא יותר נמוכה, יש לזה יתרון ויש לזה חיסרון.
אבל אם דיברנו קודם על עולם של ריביות יורדות, אז בעצם מה זה עושה לנו מבחינת העדפה של השקעות נזילות?
אני חושב שבעולם של, קודם כל השוק של העולם הלא סחיר, הוא כל כך מגוון שאי אפשר להסתכל על זה כסוג נכס אחד. אוקיי? ואם אני רגע יכול להוסיף משהו על נושא הנזילות, רק כי זה דבר שבעינינו חשוב תפיסתית, זה בסוף נכסי הבסיס הם נכסים לא סחירים. ולכן, בניגוד לקרן נאמנות שמחזיקה נכסים סחירים, אפשר לכאורה כל יום למכור ולקנות בבורסה. פה הסיטואציה היא שונה, ובגלל זה תמיד המשקיעים צריכים לצפות, גם בקרנות שהן נזילות יותר, צריכים לדעת שיש קרנות שאפשר בהן לבנות מסלול לנזילות, אבל מה שנקרא, הלבנה הבסיסית היא לבנה לא סחירה, ולכן צריך להסתכל על ההשקעות האלו כהשקעות ארוכות טווח יותר.
רגע, אבל תגידו, אנחנו הולכים פה לפחות בארץ, במצב הספציפי, לחוסר ודאות. כן. ככל הנראה שתימשך מספר חודשים, אז בחוסר ודאות אנחנו מרגישים יותר טוב כשהכסף אצלנו.
אז פה בעולם שלנו יש שני דברים שמשפיעים על זה. אנחנו דרך אגב, נכון להיום לפחות, אנחנו עוסקים רק בקרנות שהן קרנות חוליות, לא מנהלים שנמצאים בארץ. ואנחנו כן ראינו, בטח בחודשים האחרונים, גם לפני השביעי באוקטובר, ראינו נדידה של כסף לדולר מבחינת השקעות, וראינו גם...
שאגב, גם הייתה טריקית.
גם הייתה טריקית. אני לא מדבר רגע על שער הדולר וזה, אבל באופן כללי, אנחנו לא ראינו עצירה של השקעות, עצירה של השקעות שיוצאות החוצה. אנחנו רואים שאנשים... או השקעה, או עצירה של השקעות במטבע חוץ. אנחנו רואים שאנשים ממשיכים להשקיע במטבע חוץ. זה אחד, ואפילו במקרים מסוימים, וקצת זה היה תלוי בה, זה ממש השתנה מחודש לחודש, גם אנשים ממש פתחו חשבונות מחוץ לישראל. אז זה דבר אחד שמשפיע. אז קצת לגבי השאלה שלך, שאיפה אנשים מרגישים היום בטוחים, אז כנראה שיש איזושהי תחושה שכן צריך פחות חלק מהלוקציה שתהיה במטבע חוץ, ואולי אפילו חלק מהלוקציה שתישב מחוץ לישראל. זה דבר אחד. הדבר השני, אם מסתכלים קצת על התקופה באמת המוטרפת הזו, מה זה אזור בטוח היום בעולם הכלכלי שלנו? אני חושב שזכינו פה בישראל, בניגוד לאם אנחנו מסתכלים על שאר העולם, במערכת בנקאית סופר יציבה. יש פה, אומנם אנחנו משלמים על זה כאיזה שוק ריכוזי, אבל יש לו גם את היתרונות שלו, כי מערכת בנקאית מאוד מאוד יציבה, ואז הפקדונות של הבנקים, אנחנו כולנו נורא מאמינים בהם, אבל חוץ מאותו פיקדון בנקאי, אז נשאלת השאלה בעצם איפה נמצאת היציבות הכלכלית. קצת אולי מתחבר לשיחה שקיימנו לפני זה, אנחנו נורא אנשי מיקרו, בסוף הרבה...
שבואו נשתף את המאזינים. אנחנו דיברנו על הקשרים שבין המקרו לבין המיקרו, ודיברנו גם על היכולת המאוד נמוכה לחזות מגמות קצרות טווח.
כן, אז באמת, לימור ואני, אני חושב שיש לנו היסטוריה משותפת בעולם הפיננסית מאוד ארוכה. אנחנו לא מעריכים מאוד, בצורה מאוד גבוהה, את היכולת שלנו לחזות מגמות כלכליות כלליות. ובעצם, לאורך כל השנים, אנחנו התמקדנו הרבה יותר מהרמה של ניתוח החברה הספציפית, ואחרי זה אולי לרמה של קרן שמשקיעה בחברות פרטיות. וזה מקומות שאנחנו מרגישים הרבה יותר נוח בהם, כי הקרבה לנכס הבסיס וההבנה שלו היא אומנם יותר מורכבת, אבל יכולה להיות הבנה הרבה יותר עמוקה. ובדרך כלל גם הנכסים האלו והקרנות האלו נוטות להיות הרבה יותר ממוקדות בתעשייה מסוימת, או בסקטור מסוים, או בתת תעשייה, מה שמאפשר להסתכל בראייה הרבה, לכוון את ההשקעות שלנו בראייה הרבה יותר מיקרואית.
אני רוצה לרגע שבאמת לנזילות שהזכרת קודם, יש איזשהו, יש שתי פנים בעולם של אי-וודאות, וזה עולם שאנחנו נמצאים, כי מצד שני, בגלל אי-וודאות, לנזילות יש מחיר מאוד גבוה, כי אתה רוצה להיות נזיל, אתה תשלם על זה כנראה בצועה, בגלל אי-וודאות. כי אם אנחנו יודעים, היום אנחנו מסתכלים, אם היינו יודעים להסתכל קדימה ולהגיד, שוק הטכנולוגיה הולך לרוץ למעלה, יש לנו ודאות גדולה בכיוון הזה, אז נורא קל לי ללכת לכיוון הזה ולהיות בתחום הזה של חברות שכירות נזילות. אבל כשיש אי ודאות, ואני לא יודעת אם השוק יעלה, ירד, מה יקרה אותו, אז לנזילות יש מחיר, והמחיר הוא פגיעה בצועה. מהצד השני, אתה אומר גם שאי ודאות מייצרת לנו את הצורך להיות נזיל. וכנראה שבאמת הפתרון הוא ובשילוב, באיזון בין הדברים, כלומר, כן צריך לשמור על נזילות, ולעולם לא נגיד למישהו, לך תהיה 100% בתיק לא נזיל. אבל מי שמשקיע צריך להבין שלנזילות יש מחיר, ושאתה בשוק הנזיל ואתה רק בנזיל, יש לזה מחיר בטח בעולם של אי-וודאות.
טוב, אז בואו נדבר קצת על אי-פאנס.
אז את אי-פאנס התחלנו לעבוד, בהתחלה קראנו לזה פרויקט, התחלנו לעבוד על הפרויקט הזה כמעט לפני 3 שנים. אי-פאנס נבנתה על בסיס שותפות שיש לנו עם גוף אמריקאי בשם אי-קפיטל, שכיום זה בעצם החברה, אני חושב, הגדולה בעולם שבונה הנגשה של מוצרים בעולם הלא שכיר האלטרנטיבי, לעולם ניהול העושר, למשקיעים קשירים, כמו שאנחנו אומרים פה בארץ. והרעיון שבעצם הוא אחד החידושים שאי-קפיטל הביאה, משהו שכבר היה קיים והתבשל, אבל הם ככה באמת ארגנו את זה בצורה מאוד טובה, זה שמשקיע, כמו שיש תיק בשוק השכיר, כמו שיש תיק שכיר, צריך לצידו להיות גם תיק של השקעות שאינן שכירות. וזה צריך להיות מרכיב בתיק. אם המשקיעים המוסדיים למדו עם השנים שכחלק מהתיק שלהם צריך להיות מרכיב לא שכיר, בגלל שבהרבה מקומות זה מעלה תשואה, במקומות מסוימים זה מוריד וולטיליות, ובחלק מהמקומות אפילו עושה את שניהם, עוד פעם, המחיר הוא נזילות. אז גם שווה אולי של המשקיע בעולם ניהול העושר, בעולם הקשירים, גם כן יהיה מרכיב כזה בתיק. היום כשאגב שאנחנו מסתכלים על התיקים של משקיעים מוסדים ישראלים, זה יכול להגיע ל-15-20%. אנחנו חושבים שזה עשוי לעלות, תלוי בתקופה, ואנחנו, לא רק אנחנו, הרבה גופים בעולם, לא רואים סיבה שזה לא, שגם משקיעים בעולם ניהול העושר לא ינדדו לאט לכיוון גדלי הלוקציה האלו, ואפילו יותר. אז זה ככה מה שאנחנו עושים. עכשיו, בסוף מה שאי-קפיטל מאפשרת, זה לבנות תיק בעולם האלטרנטיבי לצד התיק השכיר. היא עושה את זה בעזרת זה שאחד, יש מגוון גדול מאוד של קרנות, אנחנו מביאים כבר היום על המערכת שלנו, יש קרוב ל-20 קרנות. הקרנות האלו פרוסות על פני קטגוריות מאוד שונות ומגוונות. המינימום השקעה הוא נמוך, אחת הבעיות בשווקים האלו לפעמים שמינימום ההשקעה הוא גבוה, ואז קשה לבנות תיק, אפילו אם יש למישהו או למישהי הרבה מאוד כסף. ועוד מרכיב חשוב זה שעוד פעם, זה לא שכיר, אין תשקיפים שהם מתפרסמים ומפורסמים לציבור בצורה שבה זה נעשה בשוק השכיר, אז כן צריך גוף שיעשה את בדיקת הנאותות לקרנות האלו, ושיבדוק שהכל פועל שם כסדרו, ואף אחד לא נופל לאיזה made of או משהו כזה.
לקראת סיום, לימור, רצית להגיד משהו?
לא, רציתי רק להוסיף מילה אולי הפלטפורמה הזאת שאנחנו נותנים היא לא למשקיע הסופי, אלא בעצם ליועץ הפיננסי שלו, ליועץ השקעות בבנק, לפמילי אופיס, שאנחנו נותנים לו מגוון של קרנות, שאיתו, הוא עם המגוון הקרנות האלה, הוא יכול לבנות ללקוח שלו תיק של השקעות. לך יתאים נניח 25% השקעה בנדלן, 30% השקעה בקרן חוב, לי יתאים משהו אחר, כל אחד הוא בונה לו את מה שהוא רוצה, קצת כמו לבנות תיק שכיר.
יפה. אז אנחנו מסיימים את 2023, שהייתה נחמדה מאוד בשוק ההון האמריקאי, אבל די מזעזעת בהרבה מובנים אחרים. איך אתם לקראת 2024?
דני יתחיל בלהיות אופטימי, לא?
שהאופטימי יתחיל.
שהאופטימי יתחיל, כן.
אז עוד פעם, אני חושב שברמת ברמת המקרו, מה יקרה בשוק המניות, אני פחות או יותר כנראה הבן אדם האחרון שיודע, אבל באמת בראייה האופטימית שאני חייב לעמוד בציפיות ולהיות אופטימי, אני חושב שיש בשוק היום המון הזדמנויות. בעולם החוב יש המון הזדמנויות, אנחנו רואים את זה, אנחנו מדברים עם מנהלי השקעות, אגב בשוק השכיר והלא שכיר, יש הרבה מאוד הזדמנויות בעולם החוב, אנחנו רואים הרבה מאוד הזדמנויות של צמיחה, בחברות צמיחה, שהוולואציות שלהם היו סופר מנופחות, ועכשיו הם הגיעו לוולואציות יותר שפויות, והן חברות טובות, הן חברות שיש בהן הרבה מאוד ערך. ואולי אפילו אם נזכה לעדנה וסביבת הריבית קצת תשתפר, יכול להיות שגם הקרנות היותר גדולות שעושות ביי-אוטים גדולים וזה, יכול להיות שגם הם יוכלו להתחיל לפעול בצורה יותר חופשית.
אני אגיד שאני, זה לא שאני פסימית קדימה, אני באמת חושבת שאנחנו באי-וודאות, לא רק בארץ, גם בעולם, רגע נעזוב את מה שקורה בארץ, אלא בעולם, יש באמת הרבה אי-וודאות, וההמלצה הכי טובה שלי, האמונה שלי זה שצריך, ברגע שיש היוודאות, צריך לפזר. צריך לפזר וצריך לעקוב. כלומר, להיות כל הזמן במעקב ולראות לאן הולכים הדברים, לא להתעורר מאוחר מדי. זה לא צריך שהכל יהיה נזיל, אבל צריך שיהיה גיוון של דברים, גם שכיר, גם לא שכיר, מכל הסוגים שיש.
נקווה ש-2024 תהיה מוצלחת יותר.
אמן.
הלוואי, כן.
ותודה רבה למאזינים שהייתם איתנו. ניפגש בפרקים הבאים של הפודקאסט, זמן לחשוב. תודה רבה.
תודה.